יום הדף י' א', מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, במילים תנו רבנן. הגמרא במסכת עבודה זרה דף י' א' מספרת על אונקלוס הגר. אונקלוס, זה שחיבר את התרגום אונקלוס על התורה, הוא היה בהתחלה ממשפחת המלוכה של רומי. כשהוא התגייר, זה היה אלם, אף אחד לא האמין. קיסר רומי שלח גדוד חיילים, לכו תחזירו אותו אלינו. אין דבר כזה, התגייר, לא התגייר. כפייה, בכפייה תחזיר אותו לפה. כשהגיעו הגדוד החיילים אל אונקלוס, התחיל לדבר איתם, עניינים של אמונה, עניינים של יהדות, כולם התגיירו. קיסר רומי מחכה לחיילים שיחזרו עם אונקלוס, נשארו שם, התגיירו, הפכו בעצמם להיות יהודים. לא היה לקיסר ברירה, שלח גדוד נוסף של חיילים לפני כן, הוא הזהיר אותם. אל דברו איתו על יהדות, שלא יגייר אתכם גם. אתם באים, לוקחים אותו, מביאים אותו לכאן, לשבי, למאסר. הלכו אל אונקלוס ולא באים לדבר איתו בלימוד, לא מדברים איתו בעניינים של אמונה. אמר להם, בסדר, בוא נדבר דברים סתם. תגידו, מה דעתכם? כשאדם הולך בלילה, בדרך, אז לא היה תאורה כמו שיש היום, שהכל מואר, צריך ללכת עם נר. האדם החשוב שהולך, הוא לא מחזיק את הנר בעצמו, אחד הולך מחזיק לו את הנר, שוכל ללכת, יהיה לו אור. ואם יש אדם עוד יותר חשוב, אז זה שפחות חשוב ממנו מחזיק את הנר בשביל האדם היותר חשוב. ככל שהאדם יותר חשוב, ככה מי שמחזיק לו את הנר, הוא גם כן חשוב. קצת פחות ממנו. אבל ייתכן דבר כזה שהמלך הגדול ילך ויסחוב נר לעם שלו, לאדם פשוט? אמרו לו, אין דבר כזה. אמר להם אצל הקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל היו במדבר, כתוב והשם הולך לפניהם, לפני עם ישראל, בעמוד אש לילה להעיר להם. הוא הלך ועשה בשבילנו אור. וככה הם כל כך, הדברים העירו כביכול את ליבם, והם החליטו גם כן להתגייר. קיסר רומי מחכה ורואה שגם הם לא חזרו, גם הם התגיירו. שלח גדוד נוסף, אמר, אתם לא מדברים בכלל. לא יהדות ולא דברים סתם. אתם פשוט לוקחים את אונקלוס, מחזירים אותו לכאן, למאסר. אין דבר כזה שהוא התגייר. הלכו, באו אליו, והחליטו שלוקחים אותו החוצה, בלי לדבר איתו מילה. כשהלכו ליד המזוזה, הסתכל אונקלוס על המזוזה, ולפי לשון אחד, הוא אפילו חייך, והוא שואל אותם, אתם יודעים למה אני מחייך? אז פה כבר הסקרנות שלהם גברה. שאלו אותו, מה קרה? מה ראית במזוזה? אז הוא אומר להם, תגידו, כשיש מלך שהוא יושב בתוך הארמון, יש שומרים ששומרים עליו, אבל פעם ראיתם שהשומרים יושבים בארמון והמלך שומר עליהם מבחוץ? תראו מה זה המזוזה. אנחנו שמים את המזוזה על פתח הבית מבחוץ, והקדוש ברוך הוא כביכול עם המזוזה הזאת שומר על הבתים שלנו. אנחנו הפשוטים נמצאים בתוך הבית, והקדוש ברוך הוא הרם והניסה שומר עלינו מבחוץ. ואז כמובן גם הם התגיירו. זה הכוח הגדול של מזוזה שאנחנו קובעים בדלת, וזה שומר על עם ישראל. הפסוק אומר על קביעת המזוזה בפתח הבית, וכתבתם את המזוזה על מזוזות ביתך ובשערך. ככה צריך להיות כתוב, כן? ביתך ושערך. אבל כתוב בשעריך. מה ההבדל בין בשערך לבשעריך? בשערך זה בשער שלך, בשעריך זה בשערים שלך. לגבי ביתך, כתוב בית שלך, הבית שלך, ביתך. לא כתוב בתיך, אבל לגבי שעריך כתוב לשון רבים, שערים שלך. מה זה בא לרבות? איזה עוד שערים? אחד, שערים רגילים, שערי בתים, ואחד, שערי חצרות, של החצר שלפני הבית. אם יש שם צורה של פתח, צריך לקבוע מזוזה. אבל זה בא לרבות שעריך לשון רבים. ואחד, שערי מדינות. אם יש מדינה שהדרך להיכנס אל המדינה זה רק דרך שער, מכל הצדדים האחרים אי אפשר להיכנס. ואם כן, השער זה הכניסה למדינה. אז הכניסה הזאת, השער הזה, צריכים לשים בו מזוזה. ואחד, שערי עיירות. אם יש עיר שהכניסה לעיר יש שער, צריך לקבוע שם מזוזה. יש בהם חובת מצווה של מזוזה למקום. משום שנאמר, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, לשון רבים, כל סוגי השערים. שאל אביי את רב ספרא, אם שער של עיר צריך לקבוע במזוזה, אז אם כן, הרי במחוזה, שהיא הייתה עיר שרוב התושבים היו יהודים, והיה שם הכניסה לעיר, היה בקומה למעלה, היה מבנה, שמן הסתם גם היה בית האסורים, בית הסוהר, והמבנה הזה היה בנוי, פעם כשרוצים לבנות מבנים חזקים, היו עושים קשתות כאלה מתחת למבנה. מי שרוצה לראות דוגמה לזה במנהרות הכותל בירושלים, גם כן אפשר לראות כשנמצאים בתוך מנהרות הכותל, רואים שיש למעלה כאלה מין קשתות, שמעליהם בנויים הבתים שמלמעלה, ברובע. הקשתות נתנו חיזוק למבנה. עכשיו, הכניסה לעיר מחוזה, היו כאלה קשתות שמעליהם היה המבנה. אותו מבצר, המבצר הזה קראו לו קובי. איך קראו למבצר הזה? ומתחת, כמו שאמרנו, היו מין קשתות כאלה שהיו בצורה של שערים, ואנשים היו עוברים מתחת לאותם קשתות ונכנסים לעיר מחוזה. והרי שער של עיר, למדנו שחייבים לקבוע בו מזוזה. אם כן, אמר לאביי, לרב ספרה, אביי ניסה לשאול את רב ספרה, למה לא קבעו מזוזה באותה, למה לא קובעים מזוזה באותו שער? רב ספרה ניסה לענות לו, אביי לא קיבל את הפירוש, אז אביי אמר אחר כך בעצמו פירוש. בכל אופן, מתחילה הוא שאל את רב ספרה, הני אבולי, השערים, דמחוזה, של העיר מחוזה, שהיו עשויים, כמו שאמרנו, קשתות, ומעל זה היה את המבצר שנקרא קובי. מיתמה לא עבדי לאו רבנן מזוזה, למה לא קובעים שם מזוזה בצד ימין בכניסה? אמר לי, אז רב ספרה ניסה לענות לו, הן הוא, אותם שערים הם עיקר הבנייה שבנו אותם, זה לא בשביל שיוכלו לעבור שם בתורת שער. עיקר מה שבנו את השערים האלה, חיזוק, זה בשביל לחזק קשתות לחיזוק לאקרא דקובי, למבצר שנקרא קובי. בשביל זה הוא דאבידי. מכיוון שעיקר הבנייה של הקשתות האלה לא מיועדת לשער, אלא מיועדת למה? לחיזוק המבנה, לכן לא צריכים לקבוע שם מזוזה. אמר לי, אביי לא קיבל את התשובה הזאת. הוא שאל את רב ספרה, הרי גם אם זה לא השער של העיר, אבל בכל אופן הדרך להיכנס למבצר הזה, זה רק דרך אותו שער. ובמבנה הזה זה בית הסוהר. עכשיו, אם זה בית הסוהר, אז יש אומרים שמקום שאדם גר בעל כורחו, זה לא נקרא דירה. אז אני מבין למה לא צריכים לעשות מזוזה בשער, כניסה לבית הסוהר. אבל יש גם אחד ששומר על בית הסוהר, והוא היה גר שם במקום של השמירה הזה. אז בשבילו, המקום הזה הוא מגורים. אז צריך לשים לו מזוזה, וגם בשער צריך לשים לו מזוזה, כי הוא עובר דרך השער כדי להגיע למקום שלו, אותו שומר בית הסוהר, במקום שבו הוא מתגורר שם. אז לכן, אם כן, הוא שואל אותו, אקרא דקובי גופה, רק בשביל הבניין הזה עצמו, בשביל המבצר קובי עצמו, תיבאי מזוזה, השער יצטרך מזוזה, למה? כי הרי דרך אותו שער נכנסים למבנה, ששם דעית בדירה לשומר בית האסורים, יש שם מקום מגורים לשומר בית האסורים, ואם כן בשבילו לבד צריך לקבוע שם מזוזה. דעתניה, כמו שראינו ברייתא, שגם מקום שמצד עצמו פטור ממזוזה, דהיינו בית הכנסת, שיש אומרים שהוא פטור ממזוזה. אבל אם יש בו, שיש בו בית דירה לחזן הכנסת, לזה שממונה לטפל בכל מה שצריך בענייני בית הכנסת, והוא גר שם באיזושהי דירה מסוימת שקבעו לו בתוך בית הכנסת, אם כן, בשביל להיכנס לדירה שלו, החזן הכנסת הזה צריך לעבור דרך השער של בית הכנסת, אז בשביל זה עושים מזוזה בשער של בית הכנסת גם, כי הוא דרכו עוברים לאותו מקום שגר שם חזן הכנסת, שהמקום שבו גר חזן הכנסת הוא מקום מגורים, ושם חייב מזוזה. אז אם כן, אותו דבר גם, השערים של מחוזה, אמנם בשביל העיר לא הייתי עושה שם מזוזה. למה? כי שער של עיר, אם זה סך הכל מיועד בשביל קשתות לחיזוק מבנה, זה עיקר פה זה בשביל החיזוק המבנה השערים האלה, אז בשביל זה לבד לא נעשה פה מזוזה, כי העיקר זה בשביל המבנה, זה לא בשביל העיר. עיקר הקשתות האלה זה לצורך המבנה, אבל כאן, גם כשעיקר הקשתות זה לצורך המבנה, הרי המבנה עצמו גרים בו. אז אם כן, אמנם הקשת הזה מיועד בשביל המבנה, בשביל האקרא דקובי, מה שזה נקרא, הרי המבנה הזה יש במגורים של השומר. אז אמנם בשביל הבית האסורים לא הייתי אומר לך לשים מזוזה, אבל בשביל הדירה של השומר, הוא הרי עובר דרך אותו שער, וככה הוא נכנס לתוך הביטן שלו, של השמירה על בית האסורים, אז תעשה מזוזה בשער רק בשביל השומר לפחות. אז אם כן, לא זאת הסיבה שלא שמו מזוזה בשער של העיר מחוזה, מכיוון שעיקר השער הזה לא מיועד לשער, אלא מיועד למבנה, למבצר. כי אפילו אם הוא מיועד למבצר, בכל זאת נכנסים למזוזה, כי דרך השער הזה נכנסים למבצר עצמו גם כן. והמבצר עצמו יש בו מקום שמחייב במזוזה. למה בכל זאת הטעם? אלא אמר אביי, למה בשערים של העיר מחוזה לא קבעו מזוזה? משום סכנה שחששו שהמלך יאמר שזה ששמים מזוזה בפתח, כל מה שכותבים שם זה כל מיני כתבים שקשורים לכישופים, שרוצים לקשף, לעשות כישוף פה בעיר, והוא יעליל על היהודים עלילות שהם באים פה לעשות נזק לשאר התושבים, ואז הוא יכול לתת עליהם גזר דין מאוד חמור. בשביל זה, במקרה שיש סכנה, פטורים מלשים מזוזה בשער העיר. יש לי גם ראיה לזה. דתניא, מזוזת יחיד, אדם יחיד שיש בבית שלו מזוזה, הוא לא יכול להשאיר את המזוזה תמיד, לתמיד ככה. הוא צריך מפעם לפעם לבדוק את המזוזות האלה, לשלוח את זה לבודק של ספרי תורה, תפילין ומזוזות, שיבדוק לו את המזוזה מדי פעם. כל כמה זמן צריך לבדוק את המזוזות. נבדקת פעמיים בשבוע. שבוע, הכוונה לא שבוע של שבעה ימים, כן? אלא הכוונה שבוע של שבע שנים. שהשנה השביעית היא שנת שמיטה, שבת להשם. שש השנים שלפני זה, זה הימי השבוע של שנת שמיטה. זאת אומרת, שבע שנים זה שבוע. פעמיים בשבע שנים צריך לבדוק את המזוזה של בית של אדם יחיד. ואם זה מזוזה בשערים, בשער של רבים, אז לא צריך לבדוק כל שלוש וחצי שנים, דיינו פעמיים בשבוע, אלא פעמיים ביובל, פעמיים בחמישים שנה, כל 25 שנים מספיק לבדוק. מספר רבי יהודה, ואמר רבי יהודה, מעשה או באחד שקראו לו ארטבין, או שארטבין זה השם של האומנות שלו, בארטבין אחד שהיה בודק מזוזות בשוק העליון של העיר ציפורי, וזה היה הזמן שכבר שלטו מלכות רומי בארץ ישראל, ומצאו שוטר, כסדור אחד. והוא חשב, מן הסתם, שהוא בא לעשות פה איזשהו כישוף בזה שהוא בודק את המזוזות, נתן לו כנס, נטל ממנו 1,000 זוז. אז רואים מפה שבמקרה של סכנה, לא צריך לבדוק פעם ב-25 שנה את המזוזה של שערי העיר, ואם יש פה סכנה בעצם קביעת המזוזה, אז פטורים מלקבע מזוזה בשערי העיר לגמרי. שואלת הגמרא, איך ייתכן שאותו ארטבין, שבא בסך הכל לבדוק את המזוזה בשוק העליון של ציפורי, ככה כנסו אותו 1,000 זוז, והרי הוא בא לעשות מצווה לבדוק את המזוזה. ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אין ניזוקין, אז איך הוא ניזוק? מתרצת הגמרא, הכלל הזה ששלוחי מצווה אין ניזוקין, הכוונה במקרה רגיל, במקום שלא מצוי בו סכנה. אבל איך הדקביעה איזהיקה, איפה שמצוי הסכנה, כמו כאן, שהעלילות של המושל היו מצויים, שהוא הולך ומעניש על קיום מצוות, שאני פה זה שונה, ולא נאמר על זה שלוחי מצווה אינם ניזוקין. לכתיב, כמו שהפסוק אומר בספר שמואל, אחרי שמסופר שם ששאול המלך לא הלך ו... מחה את זכר עמלק כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. הקדוש ברוך הוא החליט שהוא רוצה במקום את שאול להמליך מלך את דוד המלך. ואז כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לשמואל, לך ותמליך את אחד מהבנים של ישי למלך. אז שמואל הנביא טען לפני הקדוש ברוך הוא, ביומר שמואל, איך אלך? מה אני אלך? אני אגיד לכולם שאני הולך עכשיו להמליך את דוד במקום שאול? ושמע שאול והרגני. אולי בגלל שזה נחשב מורד במלכות או משהו כזה. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לשמואל, על מה החשש? אתה הולך עכשיו לקיים מצווה, אני שלחתי אותך. אז מה, אתה חושש משאול? הקדוש ברוך הוא קיבל את הטענה הזאת. ויומר השם, אתה צודק. מה תעשה? כשאתה הולך לעירו של ישי, אביו של דוד המלך, עגלת בקר תיקח בידיך. קח איתך איזושהי עגלת בקר, ואמרת, לזבח להשם באתי, באתי להקריב פה קורבן. וזה דבר שאף אחד לא ימנע ממך. בינתיים כשאתה כבר תהיה שם, תמליך את דוד המלך. אז רואים מפה שאפילו ששמואל הלך במצוות הקדוש ברוך הוא להמליך את דוד, מכיוון שזה השכיח ההזק ששאול המלך יהרוג את שמואל חלילה, בשביל זה היה צריך לעשות איזה משהו כדי להינצל מאותו נזק. כי על מקרה ששכיח הנזק חלילה לא אומרים ששלוחי מצווה אינם ניזוקין. ולכן, ברגע שיש לך מקום כזה, עיר כזאת, שאם תשים מזוזה בשער של העיר, יכול להיות מזה נזק, אז פטורים מלקבוע מזוזה בעיר כזאת, בשערים של עיר כזאת. התורה אומרת, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. זאת אומרת שבית, דירה, חייב במזוזה. עכשיו, מה ההגדרה של בית? שזה למגורים, שמקום כזה חייב במזוזה. מביאה הגמרא שתי דעות. דעתו של רב כהנה, ודעתו של רב יהודה. והגמרא מביאה את זה בצורה כזאת, שרב יהודה הביא ברייתא לפני רב כהנה, רב כהנה הביא ברייתא לפני רב יהודה, והוא מסביר לו את הברייתא, חלק מסוים בברייתא בצורה אחת, ורב יהודה מסביר את החלק ההוא בברייתא בצורה אחרת, ולפי זה יוצא בעצם שיש ביניהם מחלוקת יסודית על מה ההגדרה של מקום מגורים, כמו שמיד נראה. תנה רב כהנה כמיד רב יהודה. רב כהנה בא לפני רב יהודה ואומר, יש לי בשבילך ברייתא על ההגדרה מה נחשב בית של מגורים שחייב במזוזה. בית התבן, מחסן לתבן. ובית הבקר, אז התוספות הראש ועוד, מסבירים שזה פשוט מקום ששם כמו דיר של בקר, ששם שומרים בקר. ובית העצים, מחסן של עצים, ובית האוצרות, מחסן של יין, של שמן, של תבועה. אדם הרי לא גר במקום כזה, לכן המחסנים האלה פטורין מן המזוזה. ואז הברייתא מוסיפה עוד משפט אחד, מפני שאנשים נאותות בהן. מה זה כוונה נאותות? אז בזה המחלוקת. פה זה הנקודה של המחלוקת בין רב כהנה לבין רב יהודה. רב כהנה הסביר מה הכוונה נאותות, מהי, כן, עד לפה זה הברייתא. מפה ועלה זה הסבר של רב כהנה. ומהי נאותות? מה מתכוונת הברייתא לומר? שאנשים נאותות באותם בתים, בית התבן, בית הבקר וכולי. רוחצות. ומכיוון שהן רוחצות שם, זה הופך את המקום הזה למקום שלא ראוי למגורים. מה אתה מבין מפה? שאם הם לא היו רוחצות שם, המקום הזה כן עכשיו מקום של מגורים. זאת אומרת שסתם בית הבקר, בית התבן ובית העצים ובית האוצרות נחשב מקום של מגורים וחייב במזוזה לפי דעתו של רב כהנה. אמר לי רב יהודה, אני לא מסכים. תמה דרוחצות, בשביל זה אתה אומר שהבתים האלה הם לא נחשבים לדירה? הסתמה, אם לא רוחצים שם, אז חייבים במזוזה. אני אביא לך ברייתא. דרך אגב, רב כהנא יגיד שנכון, באמת זה מחלוקת תנאים. הברייתא הזאת היא כמו התנא השני. מה אומרת הברייתא? רפת בקר, עצם זה שזה רפת בקר, זה לבד סיבה שהיא פטורה מן המזוזה. לא צריך להגיע לזה שנשים רוחצות שם. אלא, מסביר רב יהודה, באמת לפי דעתי, אותם בתים, בית הבקר, בית האוצרות וכולי, הם מצד עצמם פטורים ממזוזה. מה שהכוונה שכתוב כאן, מפני שאנשים נאותות בהן, הכוונה שאפילו אם נשים נאותות בהן, מה הכוונה נאותות? אלא מה נאותות? מתקשטות בבשמים. וכאן, לפי הסברו של רב יהודה, זה בדיוק להפך. בלי שנשים נאותות, בלי שאנשים מתקשטות באותם בתים, ודאי שהם פטורים ממזוזה. יש לי סיבה לומר שמכיוון שאנשים משתמשות באותם בתים, לאיזשהו סוג של דבר שיכול לחשב כמגורים, כמתקשטות באותו מקום, נוח להם שם הפרטיות ככה להתקשט שם, אז אולי בשביל זה הם יהיו, המקום הזה יהיה חייב במזוזה, כי זה מקום של מגורים. בכל זאת הם יהיו פטורים. זה לא הופך את המקום הזה למקום שמשתמשים בו לצורך מגורים. אם כן, יש כאן ויכוח יסודי בין רב כהנה לבין רב יהודה. רב כהנה סובר שאותם בתים, בית התבן, בקר, עצים, אוצרות, מצד עצמם חייבים במזוזה. לעומת זאת, לפי דעתו של רב יהודה, מצד עצמם הם פטורים במזוזה. זה הוויכוח. עכשיו, לפי זה, מה הפירוש של המילה מפני שאנשים נאותות בו, שזו הסיבה שהם פטורים? אז לפי דעתו של רב כהנה, הבתים האלה פטורים במזוזה מפני שאנשים נאותות בו. אם לא שהיו נאותות, הכוונה לפי דעתו רוחצות אנשים שם, אז הבתים האלה היו מחויבים במזוזה. בגלל שזה הופך להיות מרחץ, לכן זה פטור ממזוזה, כמו שבית מרחץ פטור ממזוזה. לעומת זאת, לפי דעתו של רב יהודה, להפך, אותם בתים מצד עצמם פטורים ממזוזה. ואפילו שנשים נאותות, הכוונה לפי דעתו מתקשטות, זה לא הופך את המקום הזה למקום מגורים, כי להתקשט זה לא דבר ממש של מגורים, ולכן זה לא מחייב עדיין את המקום במזוזה. אמר לי רב כהנא לרב יהודה, ושאנשים מתקשטות בהן, לפי דעתך, שאותם בתים, תבן, אוצרות וכו', מצד עצמם פטורים ממזוזה, ואפילו שאנשים מתקשטות שם בכל זאת הבתים האלה פטורים ממזוזה, והתניא, רפת בקר פטורה מן המזוזה, בתנאי שאנשים לא מתקשטות שם, אבל ושאנשים מתקשטות בה, אם אנשים רגילות להתקשט באותו רפת בקר, חייבת במזוזה, רואים שזה כן הופך את המקום למגורים. אז מה תסביר? שיש ויכוח בין תנאים. תנא אחד צובר שרפת בקר שאנשים מתקשטות בו חייב במזוזה, כמו הברייתא הזאת, ותנא אחר סובר שרפת בקר שאנשים מתקשטות בו עדיין פטור במזוזה, כמו הברייתא הראשונה. איך שאתה הסברת את הברייתא הראשונה, שנאותות הכוונה מתקשטות. אז אם כן, גם עליי לא קשה מהברייתא שהבאת לי קודם, ששם כתוב שרפת בקר מצד עצמו פטור ממזוזה, אפילו שזה לא הפך להיות מרחץ. כי אני יכול להגיד לך שזה מחלוקת תנאים. זה באמת דעה של תנא אחד. ומה שאני הסברתי את הברייתא הראשונה, שאותם בתים הם פטורים מן המזוזה רק בגלל שהם מרחץ, זה לפי דעה של תנא אחר. זה מה שהוא אומר לו, אלא מה היית לך למימר, איך אתה רוצה לתרץ את הקושייה? כי ברייתא אחת אומרת שאפילו שנשים מתקשטות, עדיין הבית התבן וכולי פטור ממזוזה, וברייתא אחרת אומרת שבמקרה שנשים מתקשטות, המקום הזה חייב במזוזה. מה תגיד? שזה תנאי, זה מחלוקת תנאים. אז אם כן, אל תתפלא עליי. זה שמצאת ברייתא שאומרת שסתם בית התבן, אוצרות וכולי, הוא יהיה פטור ממזוזה, נכון? באמת יש דעה שסוברת ככה. לדידי נמי, הדין הזה, מה יהיה? בית התבן, בית הבקר, בית העצים ובית האוצרות, סתם, שלא הפך להיות מרחץ, הדין של אותם בתים, יש בזה מחלוקת תנאים, האם הבית הזה מצד עצמו חייב במזוזה או פטור במזוזה. תנאי היא. ועכשיו הגמרא מביאה ברייתא, ששם יש שתי דעות של תנאים, וכל אחד בין רב כהנא ובין רב יהודה מפרש את הברייתא הזאת, שהמחלוקת תנאים שם בעצם הם חולקים באותה מחלוקת שהוא הסביר את המחלוקת התנאים. כי לפי דעתו של רב כהנא, המחלוקת היא לעניין סתם בית התבן וכולי, האם הוא חייב במזוזה או לא. לעומת זאת רב יהודה סובר שהמחלוקת היא כשנשים מתקשטות באותו בית התבן וכולי, האם הוא כבר אז הופך להיות בית הדירה או לא. כל אחד יבאר את הברייתא לפי שיטתו, שהמחלוקת היא במה שהוא סובר שיש מחלוקת. והגמרא מביאה את הברייתא, דתניא, כתוב וכתבתם את הדברים שהתורה אומרת, את הפרשיות, וכתבתם על מזוזות ביתך. אז דורשים מזה ביתך, בית המיוחד לך, לא המיוחד לבהמות שלך ולא המיוחד לתבואה שלך. פרט לבית התבן ולבית הבקר ולבית העצים ולבית האוצרות שפטורים למזוזה. ויש תנאים שמחייבים את הבתים האלה במזוזה. אז קודם כל אנחנו רואים פה כמו דבריו של רב כהנא, שיש מחלוקת בסתם בית התבן, בקר, עצים ואוצרות, אם הוא חייב במזוזה או פטור במזוזה. בלי קשר אם רוחצים שם או לא. ממשיכה הברייתא, באמת אמרו בדבר שאין עליו ויכוח, שמקום שהוא ממש של גנאי, מקום שמשתמשים בו לדברים בזויים, הוא ודאי פטור ממזוזה. בית הכיסא של מה שנקרא שירותים, בית הבורסקי, שזה מקום שבו מאבדים אורות, ששם מאבדים את זה בדרך כלל עם צועה של כלבים, ויש שם ריח נורא, ובית המרחץ, שיש שם גם כן זוהמה, ומקווה, בית התבילה, וכן, החדר הזה, שאנשים נאותות בהן, הכוונה, גם אם זה, טוב, תכף נראה, לכאורה לפי דעתו של רב כהנא, הכוונה, שאפילו אם זה בית התבן, בקר, עצים ואוצרות, שזה מקום שיכול להיות שחייב מזוזה, אבל אם נשים נאותות בהן, דיינו, רוחצות, אז פטורים מן המזוזה. טוב, הגמרא אבל מביאה שכל אחד מבאר את הברייתא לפי שיטתו. רב כהנא מתרץ את העמי, שהמחלוקת בברייתא בין התנאים, זה כמו שהוא הסביר, שהם מתווכחים לעניין בית התבן וכדומה, סתם, האם הוא חייב מזוזה או לא. רב יהודה מתרץ את העמי, שהוויכוח הוא בבית התבן, בסתם הוא ודאי פטור ממזוזה, רק אם נשים מתקשטות שם, השאלה אם זה הופך את המקום למגורים או לא, בזה המחלוקת. הגמרא מביאה. רב כהנא, איך הוא מתרץ את הברייתא לפי טעמי, לפי שיטתו? הברייתא אומרת ככה, שם מפרשת כל הברייתא מתחילתה. הפסוק אומר, וכתבתם את הדבר, את הפרשיות של המזוזה, על מזוזות ביתך, הבית שלך, שמיועד לך, למגורים שלך. ביתך מיוחד לך, ולא בית שמיועד לתבן או לבקר וכדומה. פרט לבית התבן ולבית הבקר ולבית העצים ולבית האוצרות שפטורים למזוזה בסתם. לא רוחצות ולא מתקשטות, סתם את בית התבן וכולי, פטור ממזוזה. זה דעה אחת. ויש מחייבים בסתם. וזה מה שאמרנו, הברייתא הראשונה, זה מה שכתוב כאן ויש מחייבים בסתם. ולכן רק אם נשים רוחצות שם זה יהיה פטור, אבל סתם זה יהיה חייב. והברייתא השנייה שהביאו, כשרב יהודה הביא קושיה לרב כהנא, שכתוב שסתם בית התבן וכדומה יהיה פטור ממזוזה, זה באמת לפי הדעה הראשונה פה בברייתא הזאת. ממשיך רב כהנא לבאר את הברייתא לפי שיטתו, שיש מקרה שבזה כולם מודים שהמקום פטור ממזוזה, באמת אמרו, בית הכיסא ובית הבורסקי ובית המרחץ ובית הטבילה, ושאנשים נאותות בהן, הכוונה, אם זה אפילו בית התבן, בית האוצרות, בית העצים, בית הבקר, אבל נשים נאותות בהן, פטור מן המזוזה. מהי נאותות? לפי דעתו של רב כהנא, הכוונה רוחצות. מכיוון שהמקום הפך להיות בית מרחץ, לכן הם פטורים מן המזוזה. שואלת הגמרא, רגע, מרחץ כתוב כאן ברשימה. בית המרחץ ובית התבילה. כתוב מפורש שבית המרחץ פטור. אז אם אתה אומר שנשים נאותות, הכוונה נשים רוחצות, אז אנחנו מבינים לבד שהמקום הזה נחשב בית המרחץ, אז הוא פטור ממזוזה. מתרצת הגמרא, תראה, בית המרחץ בזמנם היה מקום שהיה מרחץ ציבורי, לא לכל אחד היה בבית מרחץ פרטי. אז המקום הזה היה בו הרבה זוהמה. אבל לעומת זאת, כשרוחצים בבית התבן, בית הבקר, זה מרחץ פרטי של אדם יחיד. שם אין כל כך הרבה זוהמה. לכן צריכים לפרט כל אחד מהם בנפרד. זה מה שהוא אומר. השמיעינן מרחץ דרבים, מלמדים אותנו שבבית מרחץ של רבים פטור ממזוזה, והשמיעינן מרחץ דיחיד, מלמדים אותנו לגבי בית התבן, בית האוצרות, בית הבקר ובית העצים, שאם רוחצים שם, זה הופך להיות גם כן פטור ממזוזה, כי זה מרחץ דיחיד. לסרקת החמינה, אילולי שהם חדשים שגם מרחץ של יחיד פטור ממזוזה, הייתי אומר שרק מרחץ דרבים פטור, דנפיש זוהמי, יש שם הרבה לכלוך, לכן הוא פטור ממזוזה. אבל מרחץ דיחיד, זה לא נפיש זוהמי, אין שם כל כך הרבה לכלוך. אם הלחייב במזוזה, הייתי אומר כן שיהיה חייב מזוזה, כמה שמלן שגם זה יהיה פטור ממזוזה. עד כאן הסביר רב כהנא. לפי דעתו, המחלוקת היא סתם. בית התבן, בית האוצרות, בית העצים, בית הבקר, האם הוא חייב במזוזה או פטור? יש בזה מחלוקת. זהו. ורב יהודה, הוא מתרץ את העמי, הוא סובר, הרי שבית התבן וכדומה, מצד עצמו, פטור ממזוזה. רק המחלוקת היא, הוויכוח הוא, אם נשים מנצלות את המקום השקט הזה שיש שם פרטיות, ומתקשטות שם, האם זה הופך את המקום למגורים או לא? וזה המחלוקת. אז הוא מסביר לפי זה רב יהודה את הברייתא הזאת, והכי קטני. הפסוק שמדבר על מזוזה כתוב ככה. וכתבתם את הפרשיות על מזוזות ביתך, ביתך המיוחד לך, לא מה שמיוחד לתבועה ולא מה שמיוחד לבהמות, ולא לעצים, פרט לבית התבן, בית הבקר, בית העצים ובית האוצרות, שבתים כאלה פטורים למזוזה. ואפילו אם נשים מתקשטות באותם המקומות, זה לא הופך את המקום למקום מגורים, זה הדעה של התנא הראשון. ויש מחייבים במזוזה את אותם בתים במקרה שנשים מתקשטות באותם הבתים. אבל סתם, פה מותמון מוקש מאוד קטלני. אבל סתם אומר רב יהודה, אם יש לי בית התבן, בית העצים, בית האוצרות ובית הבקר, סתם לפי דעתי. מה? דברי הכל פתור. תכף נראה שזה ממש הגמרא אומרת שזה ממש לא נכון, יש דעה שסוברת שאפילו סתם חייב, אפילו בית התבן סתם וכדומה, חייב במזוזה. יש דעה כזאת, לכן הגמרא דוחה לגמרי דבריו של רב יהודה. בכל אופן הוא ממשיך לבאר את דברי הברייתא לפי שיטתו, שהמחלוקת היא לגבי אם נשים מתקשטות באותם בתים, כמו בית התבן וכדומה, רק אז יש דעה שסוברת שהמקום חייב במזוזה, אבל סתם לא. אז הוא אומר ככה, באמת אמרו, בית הכיסא, ובית הבורסקי, ובית המרחץ, ובית התבילה. אף על פי שנשים מתקשטות בהם, המקומות האלה יהיו פטורים מן המזוזה משום דנפיש זוהמי, כי יש שם הרבה זוהמה ולכלוך, זה לא מתאים לשים שם מזוזה. אבל בכל אופן, לפי דעתו של רב יהודה, מה אמרנו? אמרנו שכאן תמון המוקש, מה הוא אומר? שבמקרה, סתם בית התבן, סתם בית האוצרות, סתם בית העצים וסתם בית הבקר, כולם יודעים שהוא פטור ממזוזה? סתם הדברי הכל פתור, בוא תראה ברייתא מפורש שיש דעה שסוברת, שמקום כזה חייב במזוזה, בדיוק כמו שאמר רב כהנא. והתניא, הפסוק אומר, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למה כתוב בשעריך, בשערים שלך? וקצת הלשון פה, אנחנו רגילים שזה מצטלצל אותו דבר, ביתך ובשעריך, אבל ההבדל בין ביתך לבשעריך הוא גדול. שניהם זה שלך, אבל ביתך זה בית אחד שלך. שעריך זה הרבה שערים שלך. למה כתוב הרבה שערים? למה לא כתוב שערך? מה זה שעריך? זה בא לרבות גם שערים, לא רק שער של בית ושל חצר, אלא עוד שערים. אחד שערי בתים, אחד שערי חצרות, ואחד שערי מדינות. כניסה למדינה, אם זה הדרך להיכנס וכל המקומות האחרים קשה להיכנס, אז גם הוא חייב במזוזה. אחד שערי עיירות, ואז מוסיפה הברייתא. ורפת, כנראה שזה בית הבקר, ולולים של תרנגולים, ומתבן זה בית התבן במפורש, ובית האוצרות, מפורש, אוצרות יין ואוצרות שמן. סתם הכול לעלמא פטור? הנה מה כתוב כאן, חייבים במזוזה! יש תנא שאומר, בלי שום תוספות, בית התבן וכדומה, חייב במזוזה. בסדר, ממשיכה הברייתא. יכול שאני מרבה מזה שכתוב בשעריך, הייתי מרבה אף, מעברים, מקומות שלא גרים שם. הם גם לא מובילים, הם מעבר כזה. למשל בית שער, מין כזה ביטן, שנמצא על השער, בכניסה ככה לחצר, יש מין ביטן של שער, ביטן שהוא בית שלם של השער, שדרכו, שיש שם שומר בדרך כלל או משהו כזה, מי שרוצה להיכנס, צריך לעבור דרך הבית הזה. או אכסדרה, שזה פרוסדור לפני הבתים, ומרפסת, שזה גם סוג של פרוסדור, זה בדרך כלל קומה יותר למעלה, עולים על סולם בשביל להגיע לקומה העליונה ולהיכנס לבתים שבקומה העליונה, זה לא כמו שהיום יש חדר מדרגות פנימי בדרך כלל, בעבר היה חדר מדרגות חיצוני כזה. היה שתי קומות, קומה למטה, קומה למעלה, לקומה למטה היו נכנסים ישירות דרך הפתחים, ולקומה למעלה היו עולים על סולם, מגיעים למרפסת, שבמרפסת היו פתחים שהיו נכנסים לכל הבתים. זה גם כן מעבר כזה. הייתי חושב שגם הפתחים האלה יהיו חייבים במזוזה, הפתחים שמובילים אל הפרוסדורים האלה, אל המעברים האלה. תלמוד לומר, בית, וכתבתם על מזוזות ביתך, זה צריך להיות דווקא משהו שדומה לבית. מה בית מיוחד לדירה? גרים בו. יצאו אלה שהם מעברים, אין מיוחדים לדירה, אף אחד לא גר בפרוסדור, אף אחד לא גר במעבר. איך כתוב? רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור לפני העולם הבא. לא יותר מדי להתגורר פה, לדעת שהעיקר שלנו זה בעולם הבא. למה? מי הולך לגור בפרוסדור? אנשים לא גרים בחדר מדרגות, אנשים הולכים לגור בבית. אנשים לא הולכים לגור בשביל, גרים בבית. המקום הזה הוא לא ביתך, הוא לא מקום של מגורים. יכול שאני מרבה אף אלה שהם בית. בית הכיסא, בית הבוסקי, בית המרחץ, בית התבילה, זה מקום שמשתמשים בו בשביל מגורים. זה כן מיועד למגורים. תלמוד לומר בית. מה בית רגיל? אף אחד לא הולך לגור בבית הכיסא, כן? זה בית העשוי לכבוד. יש סלון, יש חדרים מסודרים. אף כל העשוי לכבוד, יצאו אלה שאין עשויים לכבוד. זה לא מתאים לשים שם מזוזה. יכול, אם אתה מדבר על בית שעשוי לכבוד, שאני מרבה אף את הר הבית של בית המקדש, והלשכות והעזרות שם. תלמוד לומר בית. זה לא בית של כבוד שמיים שהוא קדוש. זה בית רגיל של מגורים. מה בית רגיל של אדם שהוא חול? זה רגיל, זה לחולין, זה לא לקדושה, זה בית של אדם מיועד למגורים רגילים. הוא חייב במזוזה. אף כל שהוא חול, יצאו אלו, שזה הר הבית, לשכות ועזרות, הם פטורים ממזוזה, שאין קודש. בכל אופן, הברייתא כאן מפורש אומרת שבית הבקר ובית התבן חייב במזוזה. זאת אומרת שיש דעה של תנא שסובר שבמקום הזה חייב במזוזה. תיובתא, זה קושייה על דבריו של רב יהודה שאמר שסתם בית התבן וסתם בית האוצרות, סתם בית העצים וסתם בית הבקר, אם אין שם נשים שמתקשטות, בטוח שהוא פטור ממזוזה לפי כל הדעות. זה לא נכון, יש פה ברייתא שאומרת שאפילו שנשים לא מתקשטות בבתים האלה, בכל זאת המקום הזה חייב במזוזה. מביאה הגמרא, תנאי רב שמואל בר יהודה, קמי דרבה, הוא שנה בפניו ברייתא, שברייתא אומרת ככה, שישה שערים פטורים מן המזוזה. ואז הברייתא מונה שבעה שערים. שער הראשון, בית התבן. שער השני, בית הבקר. שער השלישי, בית האוצרות. שער הרביעי, בית העצים. שער הרביעי, בית האוצרות. עד לפה השערים הכרנו כבר. מכירים את השערים האלה. כאן הברייתא מוסיפה עוד. שער אחד, המדי. מה זה מדי? בצורה של קשת. שער עגול כזה. ושער השישי, שער שאינו מקורה. יש שני מזוזות, זה נקרא, שני עמודים, ואין מלמעלה את הקורה של ה, מה שנקרא משקוף, מה שמעל, מה שמעל. הגג של הפתח, אין את הגג של הפתח. מקום כזה פטור ממזוזה. ושער השביעי, אמרת שיש שישה שערים, אתה מדבר על שער השביעי, שער שאינו גבוה, 10 טפחים, שער נמוך, אתה צריך להתכופף בשביל להיכנס בשער הזה, הוא פטור ממזוזה. אמר לי, אז רב הטען לרב שמואל בר יהודה, פתחת בתחילת הברייתא ואמרת, בשישה שערים שהם פטורים מן המזוזה. ובפועל כשהמשכת, סלקת בשבעה, מנית 7 שערים שפטורים. אמר לי, אחד מהשערים, לא כולם יודעים שהוא פטור ממזוזה. שער עמדי, שער שהוא כמו קשת, עגול. תנאי, יש בזה ויכוח בין התנאים. דתניה, כיפה, שער שהוא עגול, צורה של כיפה. רבי מאיר מחייב במזוזה, וחכמים הם אלה שפותרים. עכשיו, באיזה מקרה הוויכוח ביניהם? אנחנו מיד נראה. בכל אופן, ושווין, יש מקרה שגם רבי מאיר וגם חכמים מודים, שאם יש ברגלה, דיינו, אם הגובה של שתי הצדדים, שתי העמודים, מלמטה כלפי מעלה, בגובה 10 טפחים, רחב 4 טפחים. ורק אחרי גובה 10 טפחים, אז מתחיל להתעגל כלפי פנימה, אז כולם מודים שהשער הזה חייב במזוזה. שחייבת במזוזה. כי הרי גם אם היה גובה 10 טפחים, ומעל 10 טפחים סגור לגמרי. גם אז היית אומר הרי שהשער הזה חייב במזוזה. אז כל שכן, שלא תגיד שהוא פטור ממזוזה, כי בגג יש רוחב שפחות מ4 טפחים. מה אני צריך את הרוחב למעלה? הרי מעל 10 טפחים כבר לא אכפת לי הרוחב. הרי כבר יש לי פה שם של פתח. בעצם זה שיש לי גובה של 10 טפחים, שהרוחב שלהם הוא 4 טפחים. אז מה שיש מעל 10 טפחים זה לא מה שפותר ממזוזה. עכשיו, באיזה מקרה בדיוק הוויכוח בין חכמים לבין רבי מאיר? אמר רבי, דיקו לאלמה, גבוהה 10. אם הגובה של השער מלמטה עד למעלה, עד גג הקשת, במקום הכי גבוה של הקשת הוא 10 טפחים, אבל, ואין ברגלה 3. זאת אומרת, שהוא מתחיל להתעגל כבר מלמטה. מתחיל להתעגל. אין אפילו גובה של 3 טפחים שהוא גבוה, ששם הוא רחב בכל הגובה 3 טפחים, הוא רחב 4 טפחים. אלא כבר מלמטה הוא מתחיל להתעגל פנימה. אז, ולאו כלום היא. אז השער הזה פטור ממזוזה. אפילו שהוא גבוה 10, ולמטה הוא רחב 4, אבל מכיוון שכבר מלמטה הוא מתחיל להתעגל, בתוך פחות משלושה טפחים מלמטה, הוא מתחיל להתעגל, אם כן יוצא, שכל, תוך 3 טפחים לקרקע, זה נחשב חיבור, זה נחשב כאילו סגור. כמו חלק מהקרקע, חלק מהגובה של הקרקע. כיוון שכבר בתוך 3 טפחים זה מתחיל להתעגל למטה, וכבר אין רוחב של 4 טפחים בכל הגובה של 3 טפחים מלמטה ללמעלה הראשונות, אז כולם יודעים ששער כזה פטור ממזוזה. אין לו שם של שער, כי אין לו רוחב 4 טפחים. שער צריך שיהיה לפחות רחב 4 טפחים וגבוה 10 טפחים. אבל אם אפילו בגובה של 3 טפחים אין רוחב של 4 טפחים, בטח לא יותר למעלה, אז כולם מודים שהשער הזה פטור ממזוזה. אינמי, עוד מקרה שכולם מודים שהוא פטור, אם יש ברגלה 3, אם בתחילת הגובה מלמטה ללמעלה של הפתח, בשלושה טפחים הראשונים, הוא רחב 4, אבל, ואינה גבוהה 10, אין גובה של 10 טפחים, אז בוודאי שזה לא נחשב פתח למזוזה, כי פתח צריך להיות לפחות 10 טפחים גובה, ולאו כלום הוא. ואיזה מקרה הוויכוח? לא נחלקו אלא, קודם כל, בשער שגבוהה 10 טפחים, ולמטה רחבה 4 טפחים, עד גובה של 3 טפחים רחבה 4 טפחים. מהגובה הזה והלאה זה מתחיל להתעגל פנימה. ויש ברגלה 3 טפחים ברוחב 4 טפחים, אבל בהמשך הגובה אין ברוחב 4. אבל זה קיר, השער הזה בנוי חיכו אותו בתוך קיר. זאת אומרת, אם אני אקח עכשיו איזשהו מסור, או איזשהו מקדחה, או פטיש, או משהו, ואני אשבור, אני אוכל לחקוק בקיר עצמה, ולעשות את הפתח הזה רחב 4 טפחים מלמטה עד גובה של 10 טפחים, ברוחב של 4 טפחים. יש מקום בקיר להרחיב. אז אפילו מבחינה טכנית אי אפשר לעשות את זה, כי כל הקיר יקרוס או משהו כזה, עצם זה שאפשר לחקוק, יש מקום לחקוק, לפי דעתו של רבי מאיר, וזה הוויכוח שלהם, לפי דעתו של רבי מאיר, סבר חוקקים להשלים, אומרים כאילו אני חוקק את אותו מקום שהוא פחות מרוחב 4 טפחים. אני מחשיב כאילו אני חוקק, אני כאילו מרחיב אותו עד 4 טפחים, כי יש לי מקום בקיר עצמו להרחיב, ולכן זה נחשב פתח, ורבנן סברי לא, אין חוקקים להשלים, אין דבר כזה שאני מחשיב כאילו אני חוקק בגובה לרוחב 4 טפחים, אין דבר כזה. אם לא מלמטה עד למעלה, עד בגובה 10 טפחים, אין רוחב של 4 טפחים, אז המקום הזה לא נחשב פתח. זאת אומרת, אם נאמר את זה בקצרה, פתח צריך להיות גובה 10 טפחים ורחב 4 טפחים. עכשיו, אם יש לנו פה שער שהוא מוט כזה דק, אין מקום, הוא לא חלק מקיר, אז כולם מודים שאפילו אם למטה הוא רחב 4, והוא נשאר רחב 4 במשך גובה של 3 טפחים, ורק אחר כך הוא מתחיל להתעגל פנימה, וזה גובה 10 טפחים באמצע, בקודקוד של הקשת זה גבוה 10 טפחים מלמעלה עד ללמטה. כולם יודעים שזה פתור ממזוזה המקום הזה, כי צריך שיהיה רחב 4 טפחים גם למעלה וגם למטה, לא רק בשלושה טפחים הראשונים לגובה, מלמטה ללמעלה. ומתי הוויכוח בין רבי מאיר לבין חכמים? במקרה שיש מקום בקיר להמשיך, הרי מלמטה כלפי מעלה במשך 3 טפחים, הרי יש לנו רוחב 4 טפחים. אם יש לי מקום בקיר לחקוק ולהמשיך את הרוחב 4 טפחים, גם מעל 3 טפחים, עד גובה של 10 טפחים, יש לי מקום בקיר לחקוק, אז גם אם מבחינה טכנית אני לא יכול לחקוק ואני לא רוצה לחקוק, עצם זה שיש אפשרות לחקוק, לפי רבי מאיר, זה כבר חייב במזוזה, כי יש לזה שם פתח, ולפי חכמים אין לזה שם מזוזה, אין לזה שם פתח, לכן זה פטור ממזוזה. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן. בית הכנסת, שזה משותף לציבור, זה לא שייך לאדם יחיד, ובית האישה, וכן בית השותפים, שזה שייך לכמה. המקום הזה, הפתח הזה חייבת במזוזה. שואלת הגמרא פשיטה, למה שזה לא יהיה חייב במזוזה? זה הרי מקום של דירה. מתרצת הגמרא, הרי כשהתורה אומרת, וכתבתם את המזוזה על מזוזות ביתך, כתוב לשון יחיד. מצד אחד כתוב לשון יחיד, מצד שני גם כתוב לשון ביתך ולא לשון נקבה. ביתך, ביתה, ביתך כתוב ולא ביתה. הייתי חושב שבית של אישה פטור ממזוזה. וכן ביתך לשון יחיד ולא בתיהם לשון רבים. כמה שמלן שזה לא בא למעט. ביתך זה לא בא לומר דווקא בית של איש ולא של אישה, או בית של יחיד ולא של רבים, ולא של שותפים. שואלת הגמרא, מי אמר שלא? והם מהחינמי, אולי נאמר שבאמת ככה, שזה בא למעט. ביתך דווקא של איש, ודווקא של יחיד. אמר קרא, הפסוק אומר, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, בשביל מה שכר? למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה שנשבע השם לאבותיכם. זאת אומרת שהסגולה היא אורך ימים ושנות חיים. מה, וכי הנה באו חיי והנה לא באו חיי? מה, שותפים לא צריכים חיים? אישה לא צריכה חיים? רק איש יחיד צריך? אז מכיוון שהתורה אומרת שהסגולה היא אריכות ימים לאלה ששמים מזוזה, אז ודאי שאישה וגם שותפים חייבים במזוזה. אלא ביתך, למה לי? למה באמת לא כתוב בית? למה כתוב ביתך? כדרבה. ואמר רבה, איזה צד של הפתח קובעים את המזוזה? דרך ביאתך. בפסיעה הראשונה שאתה בא להיכנס לבית, עם איזה רגל אתה עושה את הפסיעה הראשונה? רוב האנשים, כשהם באים לעשות פסיעה ראשונה, הם פוסעים ברגל ימין. וכי העקר איניש, קראי די ימין העקר ברישה, הוא קודם עוקר את הרגל הימנית. כשאדם נכנס לבית, הוא קודם נכנס עם רגל ימין. אז לכן, דרך ביאתך, כמו שאתה נכנס לבית ברגל ימין, ככה גם בכניסה לבית, בצד ימין, שם המקום לקבוע את המזוזה. שזה יוצא, שכלפי כשיוצאים מהבית, זה בעצם בצד שמאל. זה צריך להיות בצד השמאלי למי שיוצא מהבית, ובצד הימני למי שנכנס לבית. עוד ברייתא דומה, תניא אידך, ברייתא אומרת, הרי גם לעניין נגעים, כתוב לשון שנראה כאילו, שזה דווקא של איש ולא של אישה, בית של איש ולא בית של אישה, בית של יחיד ולא בית של רבים. שנגע צרת, יכול להיות נגע צרת על גבי אור של אדם, יכול להיות נגע צרת גם על גבי קיר של בית. אז לעניין נגע של קיר של בית, הברייתא אומרת שבית הכנסת ובית השותפים, למרות ששני המקומות האלה זה לא של אדם יחיד, וכן בית האישה, למרות שזה לא של איש אלא של אישה, הבתים האלה מתאמים בנגעים, שואלת הגמרא פשיטה, מתרץ את הגמרא, זה לא פשוט, למה? מהו דתימה? הרי לעניין נגע של בית, הפסוק אומר, הוא בא אשר לא הבית. מי מגיע אל הכהן? זה שהבית הוא שלו. כתוב לא, לא כתוב להם, כתוב לא, לא כתוב לה. אז הייתי חושב, דווקא לא ולא לה, לא ולא להם, שבית של נקבה פתור, לא, אין בו נגעים, לא חייב בנגעים, ובית של שותפים או של בית הכנסת גם כן אין בו נגעים, כמה שמלן שיש כן תומת נגעים. שואלת הגמרא באמת למה? ואם האחינמי נאמר באמת ככה, שרק בית של יחיד זכר יהיה בו תומת נגעים. עונה הגמרא, אמר קרא לגבי נגע צרת, אם ימצא בבית ארץ אחוזתכם, כל אחוזה שהיא גם של רבים וגם של נקבה. אלא לא, למה לי? למה כתוב, הוא בא אשר לא הבית? זה בא ללמד אותנו, אתה יודע למה בן אדם קיבל נגע צרת בבית שלו? כי הבית זה רק שלו. לא הבית. הוא לא מוכן להשאיל מהכלים, כלי בית שיש לו לאחרים. יש לו צרות עין. מי שמייחד ביתו רק לו. מה פירוש? שאינו רוצה להשאיל כליו לשכנים. הוא אומר שאין לו. שואלים אותו, תגיד, אתה יכול להשאיל לי בבקשה איזשהו כלי? הוא אומר, אין לי, משקר. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אין לך. הקדוש ברוך הוא מפרסמו שיש לו כלים על ידי שבאים נגעי בתים על הבית חלילה. ואז כדי שכל הכלים לא יתמאו, אז לפני שהכהן קובע שהבית הזה תמה בתומת בית המנוגע בנגע צרת, הוא אומר קודם תפנו את כל מה שיש בבית כדי שהדברים האלה לא יתמאו, כי ברגע שהכהן אומר שהמקום תמה, רק אז המקום הזה תמה וכל מה שיש בבית נתמע גם כן. אז לפני כן מוצאים את כל הדברים מהבית, ואז כל השכנים רואים, אני רציתי לשאול ממנו את הכלי ההוא, הוא אמר לי שאין לו. הנה אתה רואה שיש לו, עכשיו הוא הוציא את כל הכלים מהבית, רואים בדיוק שיש לו את כל הכלים שהוא לא רצה להשאיל לנו. אבל עד שהתורה אומרת הוא בא אשר לא הנגע, באה התורה למעט. פרט למשאיל כליו לאחרים, זה שביתו לא שייך לו. עם הבית שלי אני מוכן להשאיל כלים גם לאחרים, גם לשכנים, ואין לי צרות עין, אז הקדוש ברוך הוא ישמור על הבית שלנו מכל משמר, ולא נצטרך לעניינים האלה. עד כאן דף י' א'.